שלום, אתן ואתם על פרלמנט לייט, זהו פודקאסט שבו מדברים סוף סוף על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב. איזה מושג פוליטי שמאוד שגור בשפה, אבל אף אחד לא עצר להסביר עד הסוף. ויחד איתנו יש גם מומחה שלא מרפא מאיתנו עד שאנחנו סוגרים את הפינה ומבינים הכל. היום אני באולפן עם השחקן והיוצר, מנהל ציפורלה, גל פרידמן. שלום.
אהלן.
אהלן. ועם יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, מומחה לענייני פלסטינים. נעים מאוד.
נעים מאוד, ערב טוב.
גל, אנחנו הולכים לדבר היום על הרשות הפלסטינית. מה בעצם אנחנו, אתמול דיברנו על זה ואמרת לי משהו מעניין על הרשות.
כן, כאילו לי יש תחושה שהרשות הפלסטינית זה קצת כמו הילד הזה בכיתה, שכולם אוהבים לתת לו מכות, אבל זה גם בזכותו.
הוא לא רק הקורבן.
כלומר, הוא לא רק הקורבן, הוא גם מעצבן ככה, או הנוכחות שלו מעצבנת שני הצדדים, בצורה כזאת שבשנים האחרונות, כאילו גם הצד שלנו, עם משפטים, כמו שראיתי שסמוטריץ' אמר, שהרשות הפלסטינית זה נטל, והחמאס זה נכס, או כל התפיסה של ביבי, מצד אחד, ומצד שני, מאז שהחמאס החליף את הרשות, אז החמאס מתייחס לרשות כמו משטפים שלנו, וגם הוא מכה בו, עם היד שמכה בו, אבל אמיתי, זורק אותה מהגגות, אז אני תוהה למה, כאילו, מה קרה, איפה, איך זה קרה?
כן, היום אנחנו יודעים שהרשות זוכה לאחוזי תמיכה מאוד מאוד נמוכים, נכון? באוכלוסייה הפלסטינית, נדמה לי 6%? נמוך מאוד.
סביב 10 מול 85-90% שמדברים
על החמאס.
כן, זה סדרה של סקרים שהיו בשנה האחרונה, שנתנו לרשות הפלסטינית מעט מאוד שיעורי תמיכה. אבל לפני שאני עונה למה שאתה אומר, אני צריך לתקן משהו.
בבקשה.
אמרת בדברים שלך שחמאס החליפה את הרשות. היא עוד רחוקה מלהחליף את הרשות.
מה זאת אומרת?
כי כשאתה אומר להחליף את הרשות, אתה צריך קודם כל להבין מה זה רשות. רשות זה משמעות שהיא נציגה בלעדית של העם הפלסטיני, יש לה קשר הדוק עם פורומים בינלאומיים רחבים, היא הגורם שאליו מגיעים כל כספי הסיוע, היא הגורם שמפזר ומשקיע את כספי הסיוע במקומות שונים, ברחבי הגדה המערבית וגם ברצועת עזה, שליש מהתקציב השנתי של הרשות הולך לרצועת עזה, והיא בר השיח של הפלסטינים עם העולם, אוקיי? עם הקהילה הבינלאומית.
שכל זה בפועל לא קורה.
עכשיו, חמאס הייתה מאוד מאוד רוצה להיות במעמד הזה, אבל היא רחוקה כרחוק מזרח ממערב מלהיות במקום הזה.
אני רוצה רגע לעצור אתכם ולתת קצת רקע היסטורי, כדי שנוכל להתקדם משם לשאלות היותר אקטואליות. אז כמו שאתה אומר, זה הגוף היציג, לרשות יש בין היתר גם שלל גופי ביטחון שעובדים בשיתוף פעולה עם ישראל, שהוא מאוד חשוב ומאוד הכרחי. היא הוקמה ב-1994, בעקבות הסכמי אוסלו, כגוף זמני שהיה אמור להיות לתקופה של 5 שנים בלבד. לנהל את ענייני הפלסטינים ובעד רגע להפוך להיות ישות קבועה, גוף מדיני, ומאחר ואנחנו יודעים שבמזרח התיכון הזמני נוטה להפוך לקבוע, אז גם הרשות תחגוג בקרוב 30, גל עברו 30 שנה מ-1994. בוא נתמודד עם הדבר הזה. אז בהתחלה באמת הרשות נחשבה לגוף שעובד מאוד יפה עם ישראל, ואולם בשנת 2000, בזמן האינתיפאדה השנייה, ישראל האשימה את הרשות בתמיכה ומימון פיגועי טרור. 2004, עם מותו של ערפאת, אבו מאזן עולה לשלטון, מנסה בעצם להחזיר את הגלגל לאחור, להחזיר את השיתוף פעולה, צריך להחזיק מעמד זמן מוגבל. ב-2006 נערכו בחירות, שבהן החמאס זכה במפתיע, או שלא, זה גם בעקבות היציאה מגוש קטיף, ברוב המושבים בפרלמנט, עד אז המפלגה השלטת הייתה הפתח. בעקבות הניצחון התחילו סדרה של מאבקים אלימים בין החמאס לפתח, שבהם נהרגו עשרות פעילים משני הצדדים. בסופו של דבר הגענו למצב שבו אנחנו נמצאים היום. וזה אתה תיארת מאוד יפה, יש לנו בעצם שני גופים שנלחמים על מי יוביל את הפלסטינים. אז קודם כל, באמת נשאלת השאלה שגל שאל קודם מאוד יפה, איך הגענו למצב הזה? איך הממשלה יציגה או גוף יציג הופך להיות אירוע של 10%?
תראי, התיאור של גל, של ילד הקפות, הוא יפה מאוד. אבל אני חושב שזה הדימוי שמדינת ישראל של היום, או ממשלת ישראל של היום, הייתה רוצה שיחשבו על הרשות הפלסטינית.
אוקיי.
Okay. כי הרשות הפלסטינית, בהבנה שלי, היא אשמה רק בחלק מהמצב הזה. היא לא אשמה בלעדית במצב שלה.
אוקיי.
מדינת ישראל משנת 2009, היא למעשה איננה מדינה שחותרת להסדרי שלום. היא מדינה שמשחקת משחק בונקר. היא דוחה כל ניסיון להגיע לאיזשהו הסדר. נאום בר אילן שניסה ב-2009, כביכול הנאום שבו ביבי מביע את נכונות למדינה פלסטינית, הוא הסימן, הסממן הראשון למדיניות הזאת שמתחילה להתפתח ב-2009. כי צמוד לנאום הזה הוא שם כל כך הרבה הסתייגויות, שהיה די ברור לפלסטינים שאין שום כוונה לצד הישראלי פה להגיע לאיזשהו הסדר, זה גם היה ברור לאובמה שאז נשיא ארצות הברית, והנאום הזה ניסה בעיקר כדי לרצות את אובמה.
כן.
בפועל לא הייתה שום כוונה.
אחרי נאום קהיר בעצם.
כן. עכשיו, מאותו שלב ועד היום, יש ניסיון לעשות דמוניזציה לרשות הפלסטינית. אני מזכיר, לפני כן היה אולמרט וציפי לבני, ניסיון נמרץ ביותר להגיע להסדר, אמון רב מאוד בין אולמרט לבין אבו מאזן, תחושה שיש פה איזושהי התקדמות, שני הצדדים דיברו במונחים די ברורים של התקדמות, גם אחרי שזה נכשל, הטעות החמורה ביותר של אבו מאזן, ואמרתי את זה לפלסטינים עשרות רבות של פעמים, שהוא לא התייצב ערב הבחירות של 2009, ואמר לישראלים, חבר'ה, לא הגענו להסדר, אבל אנחנו צריכים זמן. אם הוא היה אומר צריכים זמן, יכול להיות שהבחירות היו נראות אחרת.
אתה חושב?
אין לי ספק.
מעניין.
כי מה שקרה אז, ברגע שהוא לא השיב לאולמרט, מה שקרה בצד הישראלי, זו הייתה הבנה שהוא לא רוצה, ושוב הפלסטינים דחו, שוב הפלסטינים לא רצו, שוב זה בעוד שהוא לא דחה ולא זה, הוא פשוט לא השיב. הוא טען אחר כך שהוא לא רוצה להתערב בעניינים של ישראל וכו' וכו'. עכשיו, לא יודע, הם חלשים מדי מכדי להיות מואשמים בהתערבות בבחירות של מישהו אחר. עכשיו, למה אני אומר את זה? צריך להבין, כי אבו מאזן זה לא ערפאת. ערפאת היה משבש ידוע ובעייתי ביותר.
של הפוליטיקה הפנימית שלנו?
גם פוליטיקה פנימית שלהם וגם שלנו, הוא היה אדם מאוד לא אמין. ואבו מאזן היה איתו בקלש בלתי פוסק כל הזמן. הוא אמר לו, אתה פוגע בהסכם באופן שבו אתה מתנהל. עשרות רבות של פעמים. עכשיו, עוד נקודה, לפני שאני מעביר לכם את רשות השאלה.
כן.
הוא נבחר בבחירות ב-2005.
אבו מאזן.
בחירות שאני אומר לכם, אין להם אח ורע בעולם הערבי.
למה?
משום שהאיש שלח עם מצע בחירות מאוד מאוד ברור. לא היה פלסטיני אחד שלא ידע לאן הולך אבו מאזן אחרי הבחירות. אני מתרגם לשפה שלי, הדברים שלו, המאבק המזוין נכשל, לא עוד מאבק מזוין. אנחנו הולכים לתהליך של מסע ומתן, כי רק הדרך המדינית תוביל אותנו לאן שאנחנו רוצים להגיע, ואנחנו נצליח כי אנחנו צודקים. והצדק יהיה איתנו, אנחנו ננצח, כי אנחנו מבקשים את מה שתוכנית החלוקה הבטיחה לנו ב-47, ודחינו אותם, אנחנו רוצים לקבל, כי גם לנו מגיע איזה נתח בטריטוריה הזאת שנקראת פלסטין, או ארץ ישראל וכו' וכו'. אנשים הלכו איתו, עכשיו תזכרו שאחרי עידן של ערפאת, שאנשים כבר היו, חיכו כבר שערפאת ילך, הוא חיבל כמעט בכל דבר, הייתה הנחת רווחה במוקטעה ברמלה, שערפאת הלך לעולמו. כי הנה עכשיו ברור לכל, שאבו מאזן נכנס לתפקיד. אנטיתזה של ערפאת בתוך הפתח, מקבל את התפקיד. עכשיו, מי זיהה את זה ראשון? ראש הממשלה שרון. הוא ראה את זה במגע הראשון שלו, שהוא היה עוד ראש ממשלה לפני שהוא היה נשיא. והוא רצה לקדם איתו אפילו את ההתנתקות, אבל מה לעשות, כי שרון הוא הרי איש ימין, הוא לא יכול לשבת, לעמוד פתאום, להתייצב ממעמדו כראש ממשלה של הימין, לשבת, לעמוד איתו מול המיקרופונים, ולעשות איתו את ההתנתקות ביחד. יש גבול למה שהוא יכול לעשות. הוא עושה את זה חד צדדית, אז כאילו הוא גם מטריס נגד הפלסטין. כי אני לא יכול לעשות אתכם הסכם, אז אני יוצא חד צדדי. אבל בפועל, אנשים שעבדו איתו יגידו לך, שהוא הכיר בכך שאבו מאזן אדם שאפשר לסמוך עליו, שהוא שמין, שהוא אומר דברים שאף פעם אפשר לשמוע ממנהיגים ערביים אחרים. זה לכשעצמו הקנה לו אמינות, קודם כל בעיני שרון, ואחר כך אולמרט שהיה יחד עם שרון באותה תקופה. ובמסע ומתן שהיה באנפוליס, ביניהם היה קשר מאוד טוב, ממש קשר של אמון. לכן, מה שאחר כך שבאה הנפילה של נאום בר אילן, וכל הקמפיין הזה המתוזמר של אבו מאזן הוא אנטישמי, אבו מאזן תוכר ישראל, אבו מאזן מעודד טרור, אבו מאזן עושה כל כך הרבה דברים לאורך כל התקופה, זה מאוד בולט, זה עושה לו דלגיטימציה. עכשיו, מה זה גורם? מה זה עושה לו בתוך הבית הפלסטיני? אחרי הוא נמצא במאבק כבד עם החמאס, נכון? אני מזכיר, 2006 היה, 2006 בחירות, את כבר ציינת את זה, 2007 הייתה הפיכה ברצועת עזה, הם השתלטו על הרצועה. יש יריבות, שתי תפיסות עולם פלסטיניות נאבקות אחת בשנייה. אוקיי, אחת בכוח הכוח, משתמשת בטרור, מספקת כמעט מדי שבוע, שבועיים, שלושה, תדירות של מעשי הטרור, את יצר הנקמה שעדיין מפעם בקרב הרבה מאוד פלסטיני. נותנת להם תחושה שיש איזה גיבור שמחזיר לנו איזה כבוד אבוד שנפגע שהוא איננו, ומהצד השני יש את הרשות הפלסטינית, שנשענת על התמיכה הבינלאומית, ובעיקר על המגעים שהיא מקיימת עם מדינת ישראל. עכשיו, אם אין במגעים האלה כלום, ואין שום מסע ומתן, אין שום תהליך שמתנהל,
אז אין להם כאילו זכות קיום.
אז הם פשוט מאבדים את הלגיטימציה שלהם.
כן.
עכשיו, זה מקור הכוח במאבק מול החמאס. זה לב ליבו, לב ליבה של העוצמה שהיא מביאה איתה הרשות הפלסטינית. אם זה לא מתקיים, אז זה לא קורה. אז זה מנחים ונחלשים.
דיברת קודם על העניין הזה של ערפאת, וכאילו, זה קורה הרבה פעמים בקבוצות ספורט, שהמנג'ר המיתולוגי הולך מהקבוצה, הקבוצה מאבדת משהו מאוד משמעותי, וקשה לה מאוד אחר כך להמשיך ולהיות אותה קבוצה, עד שמוצאים את החדש, וזה לוקח זמן. האם על אף כל מה שאתה אומר על ערפאת, יכול להיות שמרגע שבעצם ערפאת הלך מהפתח שהפך לרשות הפלסטינאית, בעצם הרשות הפלסטינאית קצת איבדה מהכוח שלה, מהכוח של הרעיון שלה, מה שהתפרש הרבה כמו, מה שהתפרש גם אצל החמאס כמשהו שהנה יאללה, אנחנו יכולים ללכת קדימה, על אף הדברים שאתה אומר. האם בעצם, כאילו ערפאת הלך, ובעצם הרעיון של היה שם מת יחד איתו.
ערפאת הוא דמות מיתית בציבור הפלסטיני.
כן, כן. לערפאת הם לא היו עושים את זה.
שאלה טובה.
שואל.
בואו נעשה סדר.
אוקיי.
תראה, אני מחלק את ה-17 או 18 כבר, כמובן הסופר של השנים של אבו מאזן, לשתי תקופות. יש 7 שנים טובות, ואחרי זה השנים הרעות. שנים הטובות, התחלתי את הדברים, אמרתי, הייתה הנחת רווחה במוקטה. אני אומר לכם, הצמרת של אשף, כשערפאת הלך לעולמו, הייתה, הבינה שמועקה גדולה ירדה מליבה.
איך זה יכול להיות? הוא היה הרי הגיבור הלאומי והיה
ידיע. הוא שיבש את היכולת לקיים את הסכמי אוסלו.
כאילו הוא חתם אותם?
בראייה של אבו מאזן. בראייה של רבים בצמרת של אשף. רבים אמרו שהוא היה צריך ללכת אחרי שהוא חתם על ההסכם, משום שהוא חשב במונחים של מהפכה גם אחרי זה. הוא לא חשב שעכשיו צריך לחשוב במונחים של מדינה. על זה צעקו רבים רבים, אבל הוא לא היה מוכן לעזוב, הוא לא היה מוכן לשחרר. אוקיי?
הוא מת בנסיבות טבעיות?
אני לא יודע, אני חושב שכן. תראה, הניסיון הפלסטינים להוכיח במשך שנים שהרעילו אותו, לא
הצליח.
לא צלחו. הם ממשיכים לטעון את זה, בית משפט אפילו, זה הגיע לזה. לא הוכיחו שום דבר בסוף. אבל תראו, מה שאני רוצה לומר, זה נכון להגיד היום שערפאת הוא מיתוס. זה נכון להגיד היום שערפאת הוא הסמל, אבל זה מתאים לחברה שנסוגה לאחור, לא חברה שהייתה בתהליך של איזו התקדמות, וזנחה אותו, שמה אותו בצד. אני חושב שבהיסטוריוגרפיה הפלסטינית, שיבדקו מה התחולל פה אחרי אוסלו, ימצא שבשנים הראשונות של אבו מאזן, היה תהליך מועט של פיתוח בתוך הזירה הפלסטינית.
שזה גם שנים שהיה לנו שיתוף פעולה יוצא דופן ופריחה כלכלית.
היה א', היה סלאם פיאד, היה ראש הממשלה.
כן.
היה תהליך די רציני של בינוי מוסדות. תהליך די רציני של בנייה של מעמד בינוני, כי הכלכלה נבנתה מחדש. אנשים התחילו לקבל משכורת קבוע כל חודש. עד היום. נשענים על מקור הכנסה.
שזה משהו שלא היה קודם.
לא היה, בוודאי לא בהיקפים האלה. תחתרי לעצמך 140 אלף משפחות, שמקור ההכנסה שלהם מהרשות, הם לא בכך עובדים ברשות, אבל פרויקטים שהרשות עושה...
כן, אבל זה, אבל זה יש גם את הביקורת של נפוטיזם, ושהרשות
צנר, הפכה נכון,
להיות כבר, מקור מושחת.
אתה צודק, אתה צודק, זה כבר ההסתעבות של
ודחלן
השנים.
ודחלן אחרי, יש לו את החלוקה של הדלק, כן, וכאילו... כן,
זה כבר, טוב, דחלן כבר לא במשחק כבר הרבה מאוד צנר. שנים, אבל אז היה לו גם את העניין הזה. אני אומר, זה כבר ההסתעבות של השנים שאחרי סלאם פיאד, השנים שאחרי כל הניסיונות.
שעכשיו אני מבין שמדברים עליו שוב, כי אולי יחזור.
יכול להיות, אבל הבעיה של סלאם פיאד שהוא לא שייך לפתח, אז יכול, כן. לעולם לא יוכל להיות בעמדה של מספר אחד, אלא אם כן הם יתעשתו ויקבלו איזשהו הערה מאיזשהו מקום שאפשר להם להסכים לכזה מהלך. זה לא נראה לי שזה יכול.
אז זה שבע השנים הטובות, אתה אומר.
כן, שבע שנים טובות, ואני רוצה להוסיף עוד משפט. הבנק העולמי ב-2012 הודיע שהרשות הפלסטינית עבר את מבחן המדינה. כלומר, היא יכולה להיקרא מדינה מבחינת הקריטריונים של הבנק העולמי. הם השתמשו בזה אז כאיזשהו הישג גדול, ובאמת סלאם פיאד וממשלתו היו ראויים לדבר הזה, כי הם באמת התקדמו והראו שהם הולכים בכיוון הזה. הוא נלחם בשחיתות באופן מאוד רציני. עכשיו אומרים לי, זה סלאם פיאד ולא אבו מאזן. אני אומר, זה לא יעלה על הדעת שהוא יעשה את זה לבד, אם אין לו את הגיבוי של הנשיא לתוך המשחק הזה. עכשיו, מה קורה? היה ניסיון אחרון של ג'ון קרי ב-2013-2014 להגיע עוד פעם, לנסות לעשות את זה הסדר מדיני בין ישראל לפלסטינים. ביבי לא רצה בזה, וגם אבו מאזן לא רצה בזה.
למה? זה הרי תיקת מספר אחד שלו.
שניהם לא מאמינים אחד לשני.
אין ביניהם אמון.
אין שום אמון, והם ידעו, אחד חשב שהשני לא רוצה לעשות שום דבר, ולא היו מוכנים לבוא. אמרו, אובמה נתן לג'ון קרי לשחק את המשחק. הוא רוצה, הוא מאוד רוצה, מאוד מתעניין. לך על זה. אני מזכיר לכם שהייתה תזמורת של שרים בממשלת ישראל דאז, כל אחד היה עולה באיזה בוקר בשידור אצל אריה גולן או מישהו אחר, ואומר, אין שום סיכוי שיקרה משהו, הפלסטינים הם כאלה, תומכי טרור, הם כאלה, אין סיכוי שיקרה משהו. הגדיל לעשות שר הביטחון שנתפס כמי שאומר שקרי הוא משיחיסט שרוצה להוביל את מדינת ישראל לעברי פי פחד, או איזשהו איום ביטחוני, אני לא זוכר איזה ביטוי.
אחד מהאיומים.
איזה ביטוי הוא השתמש, כן? זה בוגי אלון, זה לא סתם שר, זה מישהו שצריך, כן. להבין קצת יותר, אבל הוא היה, אז בעידן ההוא היה בביקורת, כן. קשה מאוד על הפלסטיני, והוא דיבר ככה וכעס על האמריקאי. כלומר, התהליך הזה, ברגע שהוא נגמר, אז זה גם למעשה מתחילות השנים הרעות של אבו מאזן. כך אני חושב. תשימו לב, 2014-15 מתחילה כבר אינתיפאדת הסכינים, מה שאנחנו קוראים. לא שואלים אותו כלום, אף אחד לא מתעניין, לא כלום. כל אחד רוצה לעשה, הולך עושה פיגוע, ואחרי זה עוד סדרות, הסדרות ארוכות של מעשים.
אבל כאילו כשאנחנו מסתכלים על אירוע כזה של מפגעים בודדים, זה מגיע מתוך איזה ייאוש גובר בחברה הפלסטינית.
בהחלט. זה לא רק ייאוש, זה הרבה יותר מזה, כי הציבור הפלסטיני מסתכל לכיוון רמאללה, מסתכל לכיוון עזה, ואומר לעצמו, יש פה שתי הנהגות, שאף אחד מהם לא מסוגל לספק את הסחורה. לא רק שהיא לא מסוגל לספק את הסחורה, הם גם לא מסוגלות לדבר ביניהם.
כן.
כלומר, אנחנו הולכים לשום מקום. אז לאן, מה בדיוק, מה בסוף העניין? עכשיו, כדי לתת ביטוי, לסבל הזה, לכעס הזה וכו', תמיד ישראל היא אשמה, כי היא זאת שחוסמת, היא בולמת, היא באמצע, היא לא מאפשרת וכו' וכו'. הרבה מאוד טענות מהסוג הזה עולות, והכי קל להשתמש בזה, כי תמיד ישראל שולטת בכל, היא מחזיקה בכל, אז היא תמיד השעיר להזזל בעניין הזה. והמגרש המשחקים שעליו הם משחקים את המאבקים, בינם לבין עצמם ונגדנו כמובן, זה תמיד בתוך הזירה שלנו.
אם אפשר להגיד שבעצם, בעקבות מה שאתה אומר, שבעצם התקווה בישראל הייתה תמיד הרשות הפלסטינאית, והיכולת לקיים איתה איזשהו דיאלוג, והשביעי באוקטובר, שעליו, עד השביעי באוקטובר, במשך כמה שנים הלכו עם זה שהרשות היא נטל, והחמאס דרכו נצליח להמשיך ולחיות בו, וזו הייתה התקווה. אז בעצם אנחנו כרגע נמצאים בשאלה בחצי שנה האחרונה, לאן זה הולך ומה התקווה, ויחד עם זה, שתקווה חדשה גם אתמול פרשה.
וואו.
אתה מבין, קורה הכל ביחד.
זה כבר אי אפשר לכתוב את זה, זה כבר כאילו...
קשה לכתוב את זה. אז האם בעצם אפשר להגיד שקצת אין פה, אין תקווה במה שקורה שם?
תראה, א', אני חושב שמ-2009, כמו שאמרתי קודם, אין גורם ישראלי רשמי, ממשי, שחושב שהרשות הפלסטינית היא צריכה להיות היעד, איתה צריך ללכת, איתה צריך להתקדם. בשנים שבין 2009 ל-13-14, ישבו בממשלה עוד עבודה וציפי לבני וכו', עוד איכשהו היו לחצים על ביבי ללכת להסדר, אמרתי קרי קודם וכו', אבל הוא לא בדיוק רצה, היה צריך כל פעם לדחוף אותו לעשות את זה, אבל זה היה ברור שזה לא קורה כלום. מ-2009, אתה שואל אותי, הגוף הרציני בתוך ממשלת ישראל, רואה ברשות הפלסטינית נטל שצריך לעשות לו דה-לגיטימציה. אין שום עניין להגיע להסדר עם הרשות הפלסטינית. לכן צריך להנציח את הבידול בין עזה לבין הגדה המערבית, או יהודה ושומרון, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, ואם אפשר להחזיק את רצועת עזה באופן כזה, שהיא לא תצוף מעל פני המים כל הזמן, כדי שלא היו שם בעיות הומניטריות שישימו אותנו אחר כך במה שקורה.
שזו הסיבה היחידה.
שמה שקורה שם. כן, לא, הדלגיטימציה שנעשית כל הזמן לרשות, אין נכונות לשתף פעולה. עכשיו, למה הרשות, תשאלתי, למה הרשות לא מתפרקת? למה היא לא מכריזה על פירוק של עצמה? הרי היא לא מביאה תועלת בשום דבר, נכון?
היא לא מביאה תועלת בשום דבר, עדיין יש תיאום ביטחוני.
אם בריאה של רבים מהפלסטינים, לעצמם, אני לא יודע, תיאום ביטחוני משרת בריאה שלהם אותנו.
נכון.
אבל על בריאה פנים פלסטינית, הוויכוח הפנימי שמתנהל, בינה לבין הרשבין החמאס, הוא בשביל מה את ממשיכה בעניין הזה? מדוע את ממשיכה בתיאום הביטחוני? הרי אמרנו לך, אומרים להם חמאס במשך שנים, לא ייתנו לכם שום דבר, מהתחלה אמרתי לכם, אמרנו לכם שישראל לא תיתן כלום. למה אתם עושים את זה? עכשיו, באחד ההזדמנויות, אומר לו מוסא אבו מרזוק, שהיה בזמנו גם יושב ראש הלשכה המדינית של חמאס, אומר לו, תראה מה עשית, אומר לאבו מאזן, הפכת את הטרור ללא לגיטימי, קוראים לנו טרוריסטים, המאבק שלנו בישראל כבר לא לגיטימי, המסע ומתן הפך להיות הדבר הבלעדי שיכול להיות, כן? והכרה ב-67 כבר הם ממנה חזרה, גם אנחנו צריכים להשלים עם הדבר הזה. עכשיו, כל העולם חושב במונחים כאלה, אתה מחזיר אותנו אחורה, כי אתה לא מסיק כלום, אנחנו פשוט תקועים איפה שאנחנו תקועים. אומר את זה בחלוף 20 שנה לאוסלו, אוקיי, אנחנו עוד מעט 30 שנה. והם אומרים לו כל הזמן, תשמע, בוא נתאחד.
חמאס ורשות.
כן. ונגבש עמדה מדינית משותפת, נתייצב מול ישראל, והערבים, המדינות ערב בוודאי יגבו אותנו, ועם זה נלך אחר כך לקהילה בינלאומית, ונראה מה הם אומרים. עכשיו, אבו מאזן דבק בעמדתו. הוא אומר, אתם רוצים? בבקשה. נשק אחד, שלטון אחד, מדינה אחת. אתם רוצים? תתפרקו, כלומר, מהנשק. תכירו בהתחייבויות שאנחנו התחייבנו, הסכמי אוסלו, כל מה שהתחייבנו. אתם יכולים להיות חלק מאיתנו. אתם לא רוצים? אני לא מסכים.
והם לא רוצים.
הם הלכו לקראתו כברת דרך לא קטנה.
הלכו לקראתו.
בוודאי.
החמאס הלך לקראת אבו מאזן? מפתיע.
כשדיברנו על פרגמטיזם לפני שהתחלנו בשידור, אז דיברתי על המסמך שהם הוציאו ב-2017.
למען אלה, אבל שמאזינים לנו עכשיו ושונים את עצמם, כמו שאני שאלתי.
מה זה פרגמטיזם?
מה זה פרגמטיזם? אז בואו שתסביר את זה שוב.
פרגמטיזם זה גיבוש מדיניות, שבה אתה לא מוותר על תפיסת העולם שלך, אבל אתה מבין שאתה לא יכול לממש אותה בפרק הזמן הנתון הזה. אתה אומר, בפרק הזמן הנתון הזה, כדי שאפשר יהיה להתקיים איכשהו צורה רגועה וקונסטרוקטיבית, בלי להישבר כל הזמן, אני מוכן לקבל את הדבר הזה, אוקיי? אני מוכן ללכת על הסיפור הזה, אוקיי? ואז, מה הפרגמטיזם שאני רוצה להצביע עליו? ב-2017 הוציאה חמאס מסמך מדיני חדש. היא אומרת שהוא בא במקום האמנה הנוראית של 88, אבל הוא לא מבטל אותה. כלומר, הם עדיין משאירים איזה רגל בקרקע. ואז במסמך הזה יש כמה אלמנטים שמבהירים למה אני אומר שהם הלכו לקראת אבו מאזן. אחד זה אנחנו מוכנים לקבל מדינה פלסטינית בקווי 67, ובלבד שזה יהיה תחת קונצנזוס לאומי פלסטיני, כלומר, אם יש הסכמה רחבה של הציבור, אנחנו נלך על זה. שניים, הם אומרים, נהיה מוכנים להפסיק את המאבק המזוין, אם זה יתקבל תחת החלטה של גורם לאומי משותף, כלומר, אתם לא תלכו לבד לתהליך מדיני, וגם אנחנו לא נלך לבד להתנגדות מזוינת. ושלוש, הם אומרים, זה דבר חשוב מאוד בעיניי, המאבק הוא בין ראש הנקרא לבין, על השטח שבין ראש הנקרא לבין אילת. לא מדינת וקף, לא מדינה אסלאמית, לא שטח קדוש מוסלם. זה דבר חשוב מאוד.
מה זאת אומרת?
כי באמנה של 88, הם אומרים שאין לאף אדם זכות לנהל איזה מיקוח על האדמה הזאת, כי זו אדמה קדושה, היא שייכת לכל המוסלמים, ובלה בלה בלה, ואנחנו לא יכולים, אין לאף אחד זכות לוותר עליה, וכו'. פה, זה אמירה אחרת. זו אמירה, תקרא לזה, נטישה של הקו הזה, של האסלאם הפוליטי, של האסלאם הפונדמנטליסטי. ועוד משהו הם אמרו שם, אנחנו לא שייכים יותר לאחים המוסלמים. זאת הייתה דרישה מצרית שהם הכתבו בנייר.
עברו 7 שנים, ואנחנו רואים שהם פס, לא בדיוק הולכים לכיוון של שלום וממשלת אחדות.
לא, אני אומר, אתם שאלתם אותי מה הפרגמטיזם, אז אני אומר לכם, אבו מאזן, המסמך הזה
לא התקבל.
נועד לאבו מאזן, לא לישראל.
אוקיי. והוא קיבל אותו?
והוא דחה אותו.
הוא דחה.
נשק אחד, שלטון אחד, מדינה אחת.
כאילו, נדמה שדווקא אבו מאזן הוא ברן מדי.
לכאורה, מדינת ישראל הייתה צריכה לתת לו חיבוק גדול, נכון?
נכון.
אבל היא לא. למה?
למה?
מדינת ישראל מרגישה איום יותר גדול...
משלום.
מהצד הזה של הזרם הלאומי הפלסטיני, ולא הזרם האסלאמי. ב-2009, כשהורכבה ממשלת ביבי, אמר דן מרידור, המתון שבין חברי ממשלה של ביבי אז, כשהיה טרור, היה יותר קל, הוא אמר.
נכון.
כי ידענו במי להילחם. פה אנחנו צריכים להתמודד בזירה הבינלאומית.
זה ממש עצוב לשמוע.
גם ממש. לי, היה לי עצוב אז, ועצוב לי גם לומר לכם את זה היום.
אבל אתה חושב שבספר היסטוריה שהיא כתב על, נגיד, על השביעי באוקטובר, ועל מה שהוביל לשם, 2009, או לא משנה, 2000, נגיד מרגע שג'ון קרי יצא מה... חלומות שלו, בעצם משם זה הוביל את זה לאן שהגענו? שם הייתה הטעות ההיסטורית?
אני חושב ש-2009 היא השנה.
2009 היא השנה. כאילו אנשים כמו...
זה מתחיל אז, זה הולך ומתעצם עם הזמן. מה שירשו לעצמם, לא ירשו לעצמם להגיד ב-2009 בצורה, בכל רם, ירשו לעצמם להגיד את זה אחר כך.
ואם אני עכשיו מושיב פה בכיסא את עמית סגל, שיגיד לך, שבאופן ודאי שהטעות ההיסטורית היא הסכמי אוסלו ולא שום דבר אחר. אז מה אתה תענה, לא?
אין שום קשר.
קודם כל היית, צריך להגיד, כן. היה שם.
אני הייתי מתורגמן של רבין בהסכם.
אוקיי.
כן.
תקשיב, אין שום קשר בין הסכמי אוסלו לבין ההתנתקות לבין מה שקרה הפעם.
אז עמית סגל איתך, התנתקות היא טעות היסטורית.
מי שלא רוצה להגיע להסדר אף פעם עם הפלסטינים, הוא תמיד ידחה כל דבר שמדבר על איזשהו הסדר. הבנתי. לכן זה קל ככה לעשות, זה תנועה כזאת.
הבנתי.
הרי אין מה לדבר על שום דבר, אוקיי? אז זה הסיפור. עכשיו בכלל, כחוקר אני אומר לכם, הדבר החשוב בעיניי לעשות, לא חוקר מודיעין, החוקר במכון.
כן.
אני יכול להרשות לעצמי לעשות דברים ש... שחוקר מודיעין לא יכול לעשות, להרשות לעצמו לעשות. אני אומר לכם שישראל היא השחקן המרכזי בתוך הזירה הפלסטינית. היא משפיעה יותר מכל על תהליך קבלת החלטות של הפלסטינים לגבי עצמם. משום שהיא שולטת בכל, יושבת בכל מקום, היא מכתיבה את היום יום הפלסטיני.
היא מכתיבה את היום הפלסטיני.
בוודאי. הרי אתה יכול לנוע כל יום לאן שאתה רוצה. אתה יכול להגיע ממקום למקום, מתי שאתה רוצה, אתה יכול לתכנן את החודש שלך, בלי שתיקח בחשבון מה יקרה בעוד ימים כאלה ואחרים, במחסום כזה או אחר, אתה יכול לנסוע לחו"ל ללמוד, בלי שתקבל איזה אישור של מישהו. הכלל הברזל הוא, אני אומר לכם כחוקר הרבה שנים של העניין הפלסטיני, כשישראל רוצה תהליך מדיני, יש תהליך מדיני. כשהפלסטינים רוצים תהליך מדיני, ספק גדול אם יהיה תהליך. גם אם ארצות הברית תרצה. והפלסטינים ירצו, וישראל לא. תראה מה קורה עכשיו. ביידן רוצה, יש לו תוכנית אדירה. נהדרת מבחינתה של ישראל, לטעמי.
נהדרת.
נורמליזציה עם סעודיה.
נכון, כן.
כן. הכרה שכמעט כל העולם הערבי, ואולי כל העולם האסלאמי במדינת ישראל. תסכימו לאיזה תהליך שבו יהיה חזון של שתי מדינות. מדינת ישראל לא מסוגלת לקבל החלטות מהסוג הזה, היא משותקת, היא לא יכולה.
כי?
היא תוקעת את כל המזרח התיכון עכשיו, בכל התהליך הזה. עכשיו, תבינו שזה לא עניין של בא בכך. נכון שספגנו מעלומה נוראית, ברברית, נוראית מצד חמאס בשבעה בחודש. וצריך להבנתי לחסל את הכוח הצבאי של חמאס, ולא לוותר בעניין הזה. כי באמת לא ייתכן שיש איום כלשהו מהכיוון הזה.
ואתה חושב שזה יכול לקרות?
אני חושב שבתהליך עם אורך רוח גדול, לחימה ארוכה למשך שנים, לא בהיקפים גדולים כמו שהיום, אפשר לעשות את זה.
אבל צריך לחימה קודם... ארוכה למשך שנים.
לא יודע, שנים זה מוגזם, זה שנה נגיד, כן. כן. אבל קודם צריך שחרר את החטופים. אני לא מאלה שאומרים, כן. תלך ולא זה.
ניצחון מוחלט.
כי עכשיו יש... צריך להגיע להפסקת אש, גם אם זה יימשך שישה שבועות, לעשות שחרר כמה שיותר חטופים, להביא אותם משיך. הביתה, לעשות הפסקה ולהמשיך, אבל חמאס חוששת מזה, ולכן היא מאוססת כל הזמן.
ברור.
אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, בכל זאת, כן. אוקיי?
תקשו עליי קצת.
אנחנו מתקשים, אנחנו מקשים עליך.
שאלו אותי שאלות בסגנון עמית סגל.
אנחנו לא עדיין לי את היכולת. אומרים... שהרשות תומכת טרור, גם היום ראיתי איזה אייטם באיזה אתר חדשות, שנדב ארגמן אמר שהרשות היא הכתובת.
בהחלט.
ראש השב"כ לשעבר, נכון?
בהחלט.
וכל התגובות היו, זה היה מדהים, היה אלפי תגובות, והתגובות היו, מזל שאתה לשעבר, ואתה לא יודע מה אתה מדבר, וזה כאילו, זה מאוד מאוד מושרש בתודעה הישראלית. מצד שני, ישראל המון המון שנים, כאילו, הטענה שהרשות... תומכת בטרור, היא טענה שגויה לגמרי, ומשלמים מסכורות לטרוריסטים.
מאיפה נתחיל?
כן.
א', אני רוצה לומר שאנחנו מדינה מוקת טראומה. כבר כמה חודשים, כל התגובות שאת תראי של טוקבקיסטים, או ברשתות החברתיות, בכל מקום, יש דומיננטיות עצומה לתגובות מהסוג שאת אומר. קשה לומר דברים שהם... מנוגדים לרוח הרעה, נקרא לזה, ששוררת היום בציבור...
לרוח הנקמנית.
הנקמנית, יותר דיוק, אתה צודק, תודה. הרוח הנקמנית ששוררת היום בקרב הציבור, והם לא מסוגלים, הראש לא מוכן, הראש וגם הלב לא מוכן לקבל אמירות מהסוג הזה. עכשיו הסיפור של הכספים האלה. תראי, אשף משלם למיטב ידיעתי מיומו הראשון, כספים למשפחות של... טרוריסטים, או אלה שביצעו פיגועים וכו' וכו'. ב-2017, הרבה שנים אחרי שזה נמשך, הרבה שנים אחרי שאוסלו נחתם, ראש השב"כ לשעבר, שהיה לחבר כנסת, חזר לליכוד ורצה להתקבל בקרב ציבור תומכיו בליכוד, גלגל את החוק הזה.
אבל מה הייתה מהות החוק?
החוק אומר שאנחנו נמנע אנחנו פשוט נקצץ את הסכומים שמעבירים מדי חודש למשפחות של אסירים, ואסירים, בכלא הם מקבלים גם כן, את הסכום שמעבירים מדי חודש, נקצץ את זה, כי יש אצלנו הרבה כסף מצטבר אצלנו מדי חודש, בגין המיסים שאנחנו גובים בעבורה, נקצץ את זה. עכשיו, זה נכון שזה לא, לא נכון, צריך להתנגד לזה.
לתשלום לאסירים.
בוודאי. לא ייתכן למי שעושה נגדנו פיגוע, שאתה איתנו חתום על הסכם, אתה משלם. אבל אני שואל את עצמנו, ואני שואל גם את אלה שחוקקו את החוק, האם בדקתם באמת שזה מעודד טרור? הרי השנים של אבו מאזן היו השנים הכי שקטות, הכי שקטות פה באזור. ניקח 7 השנים הראשונות שדיברנו.
כן.
מה, מאיפה זה בא? אני זוכר את אבו מאזן ב-2012 ברעיון לאהוד יערי, בערוץ 12. הוא יושב לו ככה, נשען לאחור, אומר לו, אהוד, תראה, אתה רואה אצלנו מה קורה, הכל עובד כמו שצריך, יש שקט, תלמידים לומדים בתי ספר, סטודנטים לומדים, אני כבר סיימתי, אני בבחירות הקרובות לא אתמודד כבר. יהיו אחרי כבר מישהו אחר. תחושה כזאת שהדברים מתפתחים באופן ראוי, כן? אוקיי? ואחרי זה קרה מה שאנחנו יודעים שכבר דיברנו שקרה. מה שאני רוצה לומר, שאלה שחוקקו את החוק הזה, זה סוג של נבל ברשות התורה. נכון שלא נכון שהם יעשו את זה. נכון שאסור לספק, לסייע לאנשים שעשו פיגועים נגד השותף שלך שחתמת איתו על הסכם.
כן.
אבל אתם מכירים את המציאות המאוד מורכבת, ובתי מי שהיה ראש שבק מכיר את המציאות המורכבת הזאת בתוך הזירה הפלסטינית. האם בדקת אם זה באמת יש קשר ישיר בין זה לבין טרור? אני לא בטוח שבדקו, אני לא בטוח שזה עניין מישהו. אבל מנפנפים בזה בלי סוף, כל הזמן. פשוט צריך להבין שהסכסוך הישראלי-פלסטיני, הוא חרג מזמן מהדיון הענייני. הדיון הציבורי שמתנהל בסוגיה הזאת, רווי רגש, רווי אנטגוניזם, בעיקר כלפי הצד הפלסטיני, ולא מהשביעי באוקטובר, עוד הרבה לפני כן.
ברור.
עוד הרבה קודם. ולכן אפשר לזרוק כל הזמן מה שרוצים, ולומר את מה שהם רוצים. והמומחים לפעמים לא יכולים להשמיע את קולם.
אז אני אגיד לך, יש בן אדם שקוראים לו, שעלה לאורך השנים, שזה ברגותי, נכון? שהשם שלו עולה בכל מיני זה, וגם בקרב, אתה יודע, אנשים לא כמוך, אנשים נגיד יותר כמוני, מה שנקרא קוראים את הרכילות יותר, או את הרגש יותר, זה נגיד שם שעולה הרבה פעמים, כמישהו שהנה הוא יכול לאחד את השורות, ודעתו מאוד נספרת, ובעצם יש איזה אניגמה סביב הדמות הזאת, כי ישראל מפחדת ממנו, כי הוא לא באמת מוכשר לתפקיד, כי זה איזושהי המצאה של, לא יודע,
כי הוא אסיר, הוא רצח ישראלים.
כי הוא רצח, כן, כי הוא רצח זה, המון, כן. בדיוק, הוא רצח המון אנשים.
תראה, מרואן ברגותי,
כן.
היה אחד המובילים, אחד מההנהגה הצעירה של הפתח, שאני קורא להם, הנגישו לציבור הישראלי את אוסלו.
אוקיי.
הם אלה שכאשר התחיל התהליך, דיברו לציבור הישראלי, רובם בעברית, הסבירו, אנחנו השתננו. אמרו לציבור הישראלי, אנחנו השתננו, אנחנו רוצים לחיות לצדכם, לא במקומכם. הם הבהירו את זה בשפה העברית, זה הוא, זה פארס קדורה, זה סופיאן אבו זיידן, אני מניח שמות שאתם מכירים, אישם עבדל רזק, חבורה די גדולה של, הם כבר לא צעירים היום, אבל הם היו אז צעירים, צעירי פתח קראנו להם. והם היו הפיבוט בעניין הזה, הובילו את זה. עכשיו, באינטיפאדה השנייה, היא הסיפור ששוברת שבר, מכניסה שבר ראשון לתוך המשחק הזה. ופה אני מאשים בעיקר את ערפאת במה שקרה, אוקיי? כי הוא פתח את בתי הכלא ברצועה וגם במקומות אחרים, ואמר לחמאס שהוא קלע אותם בכלא, הם כבר היו בתחושה שהם סיימו את דרכם, הם לא יכולים להילחם יותר.
החמאס.
כן, בשנת 2000 הם התייצבו מול המיקרופונים, ואמרו אנחנו לא יכולים יותר, אנחנו מרימים ידיים. כי אין לנו את היכולת להילחם ברשות, שמגובה על ידי ישראל, שמגובה על ידי מדינות ערב, שמגובה על ידי קהילה בינלאומית. הוא אמר להם, עכשיו אתם יכולים ללכת. ואז אבא, אני זוכר הצהרה של אחמד יסין, אז הוא אומר, מה הוא חושב לעצמו? שעכשיו אנחנו נפעל לפי החליל שלו? ואנחנו נחליט מה אנחנו עושים, מתי שאנחנו עושים. ואז מתחיל בהדרגה תהליך של התעצמות בחמאס, שאם תרצה זה מביא אותנו כבר למה שקרה לנו בשבעה בחודש. אבל ברגותי, בגלל התהליך הזה, הפוצצויות של האוטובוסים, הפיגועים הנוראים האלה, והתגובות הישראליות, כן? הוא חצה את הקווים. הוא אחראי להרג ישראלים רבים מאוד. כן. הוא עם דם על הידיים הרבה
המון.
מאוד. עכשיו, ישראל לא תוכל לשחרר. זה לא עניין של מה בכך לשחרר כזה בן אדם.
אבל שחררו את סינואר.
נכון.
לעסקת שבועים, כן, אתה שמע, אני לא אומר לך עכשיו שבעסקה שתהיה, אם וכאשר תהיה עכשיו, לא ישחררו אותו.
לא, שחררו לא מאוד.
אני אומר שישראל יהיה קשה מאוד לשחרר אותו.
הבנתי.
כי אתה יודע, זה יש הרבה, הוא בעיני האחד שיש לו הרבה דם על הידיים.
וגם הוא סמל.
הוא עכשיו, באים הזמן הוא גם מצטייר בעיני הפתחאווים, כמנדלה הפלסטיני, ממש מנדלה הפלסטיני.
עם יסוד, עם איזשהו יסוד, או שזה...
אני אגיד לך, להבנתי, למה הוא נחשב למתאים יותר להחליף כאילו את ערפאת, להיות אותנטי יותר מבחינת הציבור, א', כי יושב בכלא.
שזה כבר טוב.
כן. שניים, הוא גיבור לאומי. אוקיי, שלוש, באימותים שהיו בין אבו מאזן לבין שאר החבורה של פתחאוים, כמו דחלן, כמו ג'יבריל רג'וב, הוא לא נמצא. עכשיו, הוא התמודד, הוא יחד עם נאסר אל-קידווה, ב-2021 ניסו לעשות בחירות, אתם זוכרים?
כן.
הוא רץ ברשימה נפרדת, מחוץ לפתח, עם נאסר אל-קידווה, נגד אבו מאזן.
מהכלא.
כן,
כן, מהכלא. במקום הראשון.
מדהים.
עכשיו, תראו את הסיפור, עד כמה מעמד שלו נחשב לחזק. אבו מאזן ביטל את הבחירות.
אה, וואו.
אתם לא זוכרים? ביטל את הבחירות.
לא רוצה להתמודד מולו.
ללא ביטול הבחירות לא היה מבצע שומר חומות. אם אלמלא הוא היה מבטל את הבחירות, מבצע שומר חומות לא היה קיים. זה היה מתקיים.
זאת אומרת, התסכול שהתפרץ בעקבות
גם... זה סיפור של חמאס והשיקולים שלה. אם תרצו, אני מוכן להיכנס גם לעניין הזה. זה הביא אותנו ל-7 באוקטובר, לדעתי. ואז, אחרי שהוא ביטל את הבחירות, הוא הרחיק את נאסר אל-קידווה מהפתח, אבל את מרואן ברגותי הוא לא הרחיק.
כי הוא פופולרי
מדוע? כדי? מדוע? כי הוא יודע שיש לו... יש לו תמיכה רבה בתוך הציבור הרחב שתו, שבזה שייך לזרם הלאומי, שייך לפתח. אז זה מלמד על המעמד שלו. עכשיו, ישראל היא פה השחקן המרכזי, אם היא תסכים, היא לא תמיד הקשיים, אז היא תוכל לשים, היא תוכל, יהיה לה קשה מאוד אחר כך איתו, כמי שהרג יהודים, ומוביל עכשיו את הזירה הפלסטינית.
אבל גם ערפאת הרג יהודים.
נכון, אז בפוליטיקה של שני עמים או לאומים שנאבקים זה בזה, תמיד הרי בסופו של דבר צריך לשכוח את מה שהיה בעבר, ולהתחיל לדבר במונחים אחרים. השאלה אם ישראל של היום היא כזאת שמוכנה לדבר במונחים של שלום, במונחים של הסדר, במונחים של דו-קיום, אני לא בטוח.
תראה, זה מביא אותנו לשאלה הכי גדולה, שאני חושבת שגם גל קצת חתר לזה עם ברגותי. אנחנו הרי היום באיזה נקודה שאף אחד לא רוצה לדבר על היום שאחרי, וכן רוצים ולא רוצים וזה. אבל אנחנו מבינים שיש פה שני גופים, ועם חמאס אנחנו לא רוצים שהם ינהלו את העניינים. האם יש סיכוי שהרשות, שהיא גוף חלש, ושהתחלנו מזה שהיא מאוד לא פופולרית, שהיא תתאפס ותתחיל לנהל את העניינים, גם מבחינת הלגיטימיות הפנימית, וגם מבחינת היכולת ביצוע?
תלוי בישראל.
תלוי בנו.
הרבה מאוד תלוי בישראל. תראה, אני כתבתי נייר עבור מכון מתווים, לא המכון שלנו, שעוסק בשאלה, מה זה רשות פלסטינית משוקמת, מחודשת.
עכשיו, בזמן האחרון?
כן, לפני, הפענו בכנסת עם זה, דיברנו על זה. ניסינו להכניס תוכן לרעיון הזה של, של, של ביידן, שהוא דיבר על revitalized Palestinian authority, הוא דיבר על החייה מחדש, כאילו, של הרשות הפלסטינית. ואז אמרנו דבר כזה, הבעיה של הרשות הפלסטינית, שהיא איבדה את הלגיטימציה שלה. היא כבר לא רלוונטית מבחינת כל הפלסטינים. איך היא יכולה להיות שוב רלוונטית? יש שתי דרכים. אחת, בחירות. שניים, הסכמה בינה לבין היריבה שלה. מי זאת היריבה שלה? אז חמאס, נכון? אז חמאס כנראה לא תהיה בעתיד הנראה לעין, אני מקווה שלא תהיה כחמאס, אבל היא זרם לאומי, זרם אסלאמי, שבוודאי ימשיך להתקיים. ואי אפשר יהיה להתעלם ממנו לחלוטין. הוא יצטרך להיות חלק מהמערכת הפלסטינית. בתקווה שהם יכירו בכל מה שאש"ף התחייב עליו. אבל כדי שתוכל, כנראה שלא תהיה הסכמה ביניהם בשלב הזה, ואם יהיו בחירות, אבל כדי שפתח תוכל להתמודד בבחירות בעמדה של שווה מול שווים, היא חייבת לעבור אורגניזציה. והאורגניזציה זה אומר להתאחד. כל הפלגים שעזבו את הפתח צריכים להתאחד. ולבחור הנהגה. חדשה, אבו מאזן סיים את דרכו, הוא לא יכול להמשיך, כי הוא לא מקובל על אף אחד יותר. ואז אולי יבחרו את ברגותי, אולי יבחרו מישהו אחר. אבל ברגע שהם יהיו מאוחדים כזרם לאומי אחיד, שגם נאבק בשחיתות, כי השחיתות מאוד מרגיזה את הציבור הפלסטיני, אז הם בהחלט יוכלו להתייצב בבחירות, ולזכות בלגיטימציה שהם רוצים. אפילו גם בלי בחירות, אם הם יתייצבו, יעשו בחירות פנימיות, כבר אז יקנה להם הרבה מאוד נקודות בקרב הציבור
עצמו. זאת אומרת, אתה אומר, מי שאיבד את היכולת לפעול מבחינת הציבור הפלסטיני, זה לא מה שאנחנו קוראים הרשות, זה לא הגוף, אלא המפלגות שמרכיבות אותו?
אנשים, בהחלט, בהחלט. בהחלט. הזרם הלאומי, רק שתבינו, אין לו תחליף. ציבור הפלסטיני הוא ברובו לא דתי במובן של, של האסלאם שחמאס רוצה להוביל. בכלל בעולם הערבי יש תמיד מאבק בין הערביות לבין האסלאם.
נכון.
האביב הערבי בעיקרו זה מאבק בין הערביות לאסלאם. מה אנחנו, יותר ערבים או יותר מוסלמים? זאת השאלה שנשאלת. עכשיו אבו מאזן מייצג
ערבים.
את אותה עמדה ששליטים, שנשיאי מדינות ערב, המלכים, מדינות ערב המתונות מייצגים. לעולם לא ניתן מקום לאסלאם פוליטי בפוליטיקה הפנימית. הם לא ינהלו לנו את המדינה. לכן הוא אומר נשק אחד, שלטון אחד, חוק אחד וכו' וכו'. הם לא הסכימו, תראו מה קרה במצרים. פעם אחת היו בחירות במצרים ב-2012, בחירות האמיתיות היחידות שאי פעם היו במצרים, שבהם התמודד איש הזרם הלאומי, כן, אחמד שפיק מול מורסי, איש האחים המוסלמים, הם ניצחו האחים המוסלמים באחוז וחצי, פחות אולי אחוז. זאת אומרת, יש שוויון כמעט מוחלט, לפחות אז עלה, אז בבחירות. אני חושב שיש יותר בזרם הלאומי מאשר באסלאמי, אבל בגלל השחיתות של מובארק וכו', והמחאה שהייתה וכו', וכו', הם קיבלו יותר קולות. כמה זמן נתנו לו להיות שם בשלטון?
כלום.
שנה אחת, נכון? ההפגנות שהיו ברחובות, הן היו כאלה עצומות, שקשה לומר שהמשטר הצבאי ארגן את הבחירות האלה. אי אפשר להוציא כך הרבה אנשים לרחוב במשך כל כך הרבה זמן. אוקיי, כלומר, הציבור למאס בסיפור הזה, הוא לא יכול היה לקבל את העניין, הוא לא רוצה שלטון אסלאם. אוקיי, אני חושב שזה דומה גם בחברות ערביות אחרות, גם בחברה הפלסטינית, שהיא אולי היותר מודרנית, הייתי אומר, ברבה מובנים מכל החברות הערביות האחרות, בגלל החיכוך שלה עם ישראל, שהרבה יותר משכילים פר האוכלוסייה, גודל האוכלוסייה, שהרבה יותר פתיחות לכל מיני גופים מערביים, ודיאלוגים רבים עם כל מיני גופים, שזה שם אותם במקום אחר.
זה נורא מעניין שאתה אומר את זה, כי זה כל כך לא איך שמציגים היום את
האוכלוסייה הפלסטינית. השאלה מי מציג, כן. השאלה מי מציג, חבר'ה, אני...
התקשורת הישראלית, אתה יודע, לא ביבי.
גם בתקשורת, תראי, יש היום עיתונאים שהם כביכול כתבים לענייני ערבים, שהם עושים דמוניזציה לנשוא הדיווח שלהם. זה לא יאומן.
אבל דווקא בהקשר הזה, אני שואל אותך, אני חושב שהיום נגיד, אם אתה מחלק בגס, יש את הקבוצה, יש שלוש קבוצות, יש את הקבוצה שבאה ואומרת, הנה, אני מניח אתה יודע על מה אני מדבר, הקבוצה שאומרת, הנה, אמרנו את זה כל השנים, ערבים, הם מבינים רק כוח, וזה ייפטר רק בכוח, וחשבתם, אנשים חשבו שאפשר לדבר, ואפשר זה, ואפשר זה, והנה ראיתם, השביעי באוקטובר הוכיח שרוב, הרוב חושב שרק, הם ינצחו אותנו רק בכוח, וזה. יש לך את הצד השני שאומר, גם דברים שאתה אומר פה, אוקיי, קרה מה שקרה, ואנחנו צריכים להבין את הטעויות שאנחנו עשינו, את הטעויות שנקרו בדרך, שאולי לא באשמתנו, ולהמשיך למצוא תהליך מדיני, ויש את הקבוצה השלישית שאני בתוכה, שזה המון אנשים מבולבלים, שהם לא באמת יודעים, כאילו, לאן, מה קורה, ואני חושב שאנשים האלה נמנים, בשתי הקבוצות יש כאילו, המון אנשים שאומרים, בסדר, אני לא חשבתי שכוח זה פתרון, אבל עכשיו זה פתאום אני חושב אחרת, ומצד שני, אני לא בן אדם כזה, שרוצה שהרבה, שהוא
יתום. הרוב המבולבל, בקיצור.
שיהיו מלא יתומים וכזה. כאילו, מה אתה אומר לי בעצם, מה אתה דווקא אומר למבולבלים? כי את אלה שרוצים להקות, או את אלה שאומרים, לא זזתי מילימטר מאז השביעי באוקטובר, ולהפך הקצנתי בדעותיי על שלום, השמאליות, עם שניהם בסדר, הבנתי. אבל מה אתה דווקא אומר לאלה שהם בולבלים, והם אומרים לך, תשמע, אני לא יודע... מה אתה מציע לי לחשוב, או איזה מחשבות היית מציע לי לעשות?
א', אני אומר לכל מי שאומר את הדברים האלה, שאני מאוד מבין את ההתפלגות הזאת בדעות שיש. אבל באותה נשימה אני גם אומר לאנשים, בדיוק הוויכוח הזה, בסגנון הזה, שאתם מנהלים, שאנחנו מנהלים אצלנו,
מתנהל
בצד הפלסטיני.
איזה קטע.
כי חמאס אומרת כבר שנים לאבו מאזן, הם רק כוח יבינו, הם לא ייתנו לך כלום. כי אתה חלש. שוויתרת על המאבק המזוין, איבדת את כל בנופי הלחץ שהיו לך. אין לך כלום. הם לא ייתנו לך שום דבר. זה הדיון שמנהלים איתו כבר שנים. הוא דבק בעמדתו, הוא ממשיך להגיד, רק בדרך של זה אנחנו נגיע.
גם היום הוא אומר את זה.
גם היום. תראו, יש שני, בשני הצדדים יש גורמים שמתנגדים להסדר הזה מראשיתו.
בדיוק.
אפשר לאפיין אותם.
נכון? דתיים?
כן. דתיים, לאומיים, משיחיים.
נכון.
חמאס היא תנועה דתית, לאומית.
משיחית.
היא אבל משיחית במובן הזה שהיא מבקשת לדחות את הקץ ולא לדחוק אותו.
שזה קצת הפוך ממה שיש בצד שלנו.
כן, אצלנו יש כאלה שבגלל שיש לנו כוח ועוצמות, חלקים לפחות מהקבוצה הזאת רוצה לדחוק בקץ, שילך יותר מהר, כן?
האם זה שהדברים לא מתפרצים כרגע בגדה, זה בגלל שאבו מאזן מצליח לשלוט, או שפשוט מבינים שגורל עזה יכול להיות כגורל הגדה, או...
אנחנו נעשה את זה ממש שאלה אחרונה, כי אנחנו ממש בסוף הזמן. כן, אני לא מאמינה גם, אבל זה קרה, נעשה את זה שאלה אחרונה.
אוקיי, תראה, אני חושב שצריך תשומת לב רבה לשים למה שאמרת כרגע, חרף החולשה הרבה של אבו מאזן, חרף הדה-לגיטימציה, מנגנונים עומדים לצידו.
מדהים.
כבר כמה שנים. ובכמה מקומות הם מטילים מרות, הם עדיין ממשיכים להטיל מרות, בצפון הגדה זה קצת פחות, אבל הם עדיין קיימים, הם עדיין כתובת להרבה מאוד אנשים, שזה בהחלט, בהחלט ראוי לציון.
אז הנה, יצאנו משהו עם הפודקאסט, זה קצת מעודד.
כן? דמות הכל.
דמות הכל.
שאלת עוד איזה שאלה שם, הצמדת לזה?
לא, על הגדה, האם הגדה תתאום.
עכשיו, תראה, הסיפור של הגדה עכשיו, שאלה אותי טלי ליפקין שחק לפני איזה שבועיים באיזה תוכנית, אמרתי, תראי, לבנתי, אנחנו הרבה אחרי השיא של האירועים. אני לא מאמין שהגדה תבער עכשיו. כשהם מדברים, כשחמאס מדברת על הסלמה, היא מתכוונת שהרחובות, אנשים יצאו לרחובות, שהרחובות יעמדו על הרגליים. טרור ימשיך להיות. יש טרור כבר, שאנחנו רואים אותו כבר הרבה מאוד זמן, הוא גבר בשבעה באוקטובר, הוא שוב ירד ושוב עליו,
עכשיו הוא גם קורה.
זה יימשך כל הזמן. לא לזה מתכוון סינואר, על העניין הזה. וכנראה, גם אם ערבי ישראל יוכלו לצאת, אז הוא ישמח מאוד אם יצליח להוציא אותם החוצה, אבל לא נראה לי שזה מה שהולך לקרות. כי אנחנו הרבה אחרי השיא, ואנשים לא נכנסים עכשיו להרפתקאות מחודשות, אחרי כל מה שקרה, זה לא סיפור. דרך אגב, אסמאעיל הנייה, שלשום היה לו נאום די גדול.
כן.
הוא אמר שם, הם מאשימים אותנו שאנחנו, רוצים להסלים ברמדאן. לא, הוא אומר. הוא אומר, אולל אולוויה, זאת אומרת, הראשון, דבר ראשון שבראשונים מבחינתנו, זה לדאוג שיהיה אוכל לתושבי רצועת עזה. המצב הנורא בתוך רצועת עזה, זה הדבר הכי שמעסיק אותנו.
חברים, תודה רבה שבאתם. מרגישו שיכולנו לדבר עוד שעה לפחות.
תודה לכם.
אבל בהזדמנות אחרת מה שנקרא. תודה.
האזנתם לפרלמנט לייט. לתכנים נוספים ווידאו מהפרקים, עקבו אחרינו באינסטגרם. אני דנה פרנק, עורך הסאונד ואסף רפפורט. פרלמנט לייט זאת הפקה של ג'וס. מור אזולאי המפיקה הראשית, וטליה שטיינברג מתאמת ההפקה. הקלטות וצילום, באולפני שמע. תודה שהאזנתם.